בסדר, אני אפתח בכמה השלמות ויותר דיוק בדברים שנאמרו כבר בשבוע שעבר. אנחנו ראינו דיון יסודי מאוד בראשונים בשבוע שעבר שסובב סביב דיוק ברש"י. זה היה היסוד של הדברים, שבעצם שתי תפיסות יסוד איך להבין את הילך, על מה בכלל מדובר בסוגיה שלנו. ראינו שרש"י מתבטא שהמאות לא הוצאתים, כן, וכאן דיקור ראשוני. אנחנו בשבוע שעבר הבאנו את את הריטווה, אבל למיתו של דבר הדיוק כתוב מאוד מאוד יפה באור זרוע. ראיתם את האור זרוע בפנים? שם האור זרוע אומר בצורה מאוד מאוד ברורה ש ברש"י מדויק שהילך זה רק אם מדובר על אני קורא, כן? ונראה בעיניי זה לא אבי הילך אלא איך שמחזיר לו אותם מאות עצמם שהלוואו, או אותו פיקדון עצמו שהפקיד בידו, או אותה בהמה עצמה שהשאילו. אבל אם אמר לו הילך בידי ל-50 והילך 50 ומאות אחרים, או שאמר לו חד האין ודאי בידן שאלה מתה והילך דמיה או בהמה אחרת, אין זה הילך וחייב שבוע אפילו לרב ששת. והוא אומר שכך פרש רש"י זצ"ל בדברי רב חייא, והילך לא צייתים והם שלך בכל מקום שהם, ועל זה פליג רב ששת ואמר הילך פטור. ולי אבא מודה שהוציא ואבא יאיב ל-50 אחריני, ואבא מודה רב ששת זה חייב, דה אין זה הילך. ולא זרוע זועק את הדיוק הזה ברש"י, כשיסוד הדברים איך שהסברנו את זה בשבוע שעבר היה שפה יש תפיסה שהילך הוא איננו תיקון התביעה. למה הוא הילך? מראש התביעה הייתה תביעה שנוסחה בצורה מוטעת. מראש אתה לא אמור לתבוע משהו שהוא בחזקתך, שהוא אצלך. ולכן הילך בעצם אומר, אם אתה תובע משהו שמתברר מדברי הנתבע שהחפץ כבר קיים אצלך, ממילא אנחנו פונים חזרה לתובע, ומה אנחנו אומרים לו? ידידי הטוב, תקן את תביעתך, מתברר שמראש מעולם התביעה שלך לא הייתה מנוסחת בצורה טובה, שכן תבעת משהו שאין סיבה לתבוע אותו, הוא מוסכם לגמרי והוא כבר בחזקתך, רק זה לא יהיה הילך. לעומת זאת, אם יהיה מקרה שבו אדם תבע דבר שמוצדק לתבוע אותו, למה? כי ברגע התביעה איפה החפץ נמצא? איפה הוא נמצא? הוא נמצא באמת אצל הנצבע, או הלווה הוא נמצא אצלו. גם אם הוא יביא לך אותו וישים אותו על השולחן, אנחנו ממשיכים לכולי אלמה, זה הדיוק של האור זרוע ברש"י, אנחנו ממשיכים להתייחס לתביעה המקורית המוצדקת, ויות ואתה מודה בחלק ממנה, אתה פורע חלק מהתביעה המקורית, התביעה המקורית בינה עומדת, ולכן אנחנו נגדיר אותך כמודה במקצת. זה הדיוק שנעשה בדברי רש"י. שמה שאני רוצה להשלים, עניתי קצת בסיכומים משיעורים של אבא שלי הבא המציע, אז הוא העיר את זה, שהרבה מאוד ראשונים כך דיקו ברש"י, רק שמה הציק להם? הלשון של לא הוצאתים, שמצד אחד הוא לשון של מלווה, מצד שני הלשון הזאת של מלווה לקחה אותם לגמרא בקידוש עם דף ממזיין, שם הגמרא מביאה מחלוקת אם מלווה להוצאה ניתנה או מלווה לאו להוצאה ניתנה, והיות והיה נראה שדברי רש"י נאמרו דווקא למנדה אמר מלווה לאו להוצאה ניתנה, אתם ראשונים העירו שהיות ואנחנו פוסקים כמנדה אמר מלווה להוצאה ניתנה, שלכאורה אין לקבל את דברי רש"י. וכאן ראינו שתי גישות בראשונים מה לעשות עם הרש"י הזה. גישה אחת של הרמב"ן שלכן דחה את רש"י, מה ככה רש"י אמר, אני דוחה אותו. גישה שנייה של הרשב"א ואילך, שמה אמרו? רש"י באמת לא דיבר על מיל, ורש"י דיבר על פיקדון, כי במיל ואין דבר כזה להגיד שהכסף שלך אתה לא יכול לתבוע אותו. שכן, למה דבר מיל ולהוצאה ניתנה? מהרגע שהלווית, איפה הכסף נמצא? מה אני אומר עליו? הוא נמצא אצל הלווה, וכן התביעה המוצדקת. כן? זה בגדול הדברים שראינו. מה שאבא שלי העיר בשיעורים שלו זה שיש לשים לב לניסוח של רש"י בקידוש, שאיך רש"י עצמו מנסח את המחלוקת שמיל ולהוצאה ניתנה. וניסוח של אמיתו של דבר הוא מאוד מאוד בעייתי. מצד שני, הניסוח הזה מאפשר את דברי רש"י במציע לכולי אלמה גם למה דאמר מיל ולהוצאה ניתנה. שכן תראו מה רש"י אומר בקידושים. מיל ולהוצאה ניתנה. הלווה רשאי להוציאה בהוצאה, ואינו חייב לעמידה בעסקה שתהיה מצויה בכל עת שהתבאנו, וכיוון דלהוצאה ניתנה אביולה כדידה ולא יאיב למידי. רש"י לא מסתפק בהגדרה, איך שאני הגדרתי את זה בשבוע שעבר, שזו הדעה הדומיננטית בראשונים, שהמחלוקת בין מה אדם אמר מי בלהוצאה ניתנה או לא להוצאה ניתנה היא בבעלות מי הכסף כל עוד שהלווה לא השתמש בו. אם זאת הגדרת המחלוקת, הרי שצודקים כל הראשונים שדברי רש"י והמציע הם רק למה אדם אמר מי ולאו להוצאה ניתנה. אבל שימו לב שרש"י מגדיר את המחלוקת אחרת. להוצאה ניתנה, הלווה רשאי להוציאה בהוצאה, ושימו לב, אינו חייב לעמידה בעסקה שתהיה מצויה בכל עת שהתבאנו. מה זה הסיפור הזה לעמיד בעסקה? בדברי רש"י מה מתברר? שהמחלוקת היא האם הלווה חייב לעמיד את הממון בעסקה. מה זה, אתם יודעים? מה זה עסקה? מצוין. הרי מה הסיטואציה של מלווה? הסיטואציה של מלווה היא שאדם לווה כסף והוא רוצה להשתמש בו. אבל משהו לחיים, גרשון ביקשת עוד קצת יצאות כלכליות, זה עוד משהו לחיים. יש כסף שאתה מוציא אותו והוא פשוט נמוק כמו אשן שהוא נעלם ואיננו. למשל, אני יכול לספר לך מוצאות רכב. רכב זה האבא של זולל הכסף שלנו. למה הערך של הרכב כל הזמן יורד? הביטוחים שאתה משלם כסף שלא תראה, הוצאות דלק אתה לא תראה, כל הזמן יורד, 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 אוכל לך את הכיס, כן? בשבילכם אולי הסלולרי הוא כזה. אבל יש כספים שאדם הוציא, שכרגע אולי כספים לא זמינים לו, אולי יש פחות כסף בחשבון בנק, אבל עדיין הערך של הכסף עדיין יש לו אותו. רק שהוא ממיר אותו, אדם משפץ את הבית שלו. אז מה קורה לערך הבית? הוא עולה, נכון, יש לי עכשיו בבנק פחות נגיד 40,000 שקל כי השקעתי, אבל הכסף הוא פשוט עבר מחשבון הבנק, עבר לבית. זה כמובן אמירה לא כל כך פשוטה, למה? כי אם אני צריך להשתמש בכסף, אני לא אמכור את המטבח שלי, אבל עדיין בגדול, אבל בגדול, סליחה, נכון, אתה צודק, אבל בגדול ההנחה, נגיד בדוגמה, שלהשקיע בנכס זה לא לבזבז את הכסף, זה פשוט לשים אותו במקום אחר, אולי אפילו הערך של הדירה תעלה יותר מאשר ערך השיפוצים. כן, כלומר, כסף אני יכול גם להשקיע אותו. מה שרש"י נראה מדבריו, שלמנדה אמר מלווה לאו להוצאה ניתנה, אני קורא, אז מה אתה חייב לעשות בכסף? אתה חייב להעמיד אותו בעסקה שתהיה מצויה בכל עת שהתבאנו. יש פה איזו תביעה ללווה, וזה תדעו לכם, זה אחד משאלות העל של הלוואה, ואנחנו נראה את זה בראייה של הגמרא בסלין דין רין. כל נושא השיעבודים והשטרות הוא כולו בא ממקום מאוד פשוט. אדם שמלווה כסף, השאלה הכי גדולה שמציקה לו, שעד שההלכה לא תפתור אותה, אף אחד לא ילווה לחבר שלו כסף, השאלה הכי גדולה שלו זה מאיפה הכסף יחזור אליי. עכשיו, ממה הוא דואג? הוא דואג בעיקר משני דברים, ואת שניהם דרך אגב השטר ממלא. דבר ראשון, הוא דואג איך הוא יוכיח שההלוואה עדיין קיימת. איך אני יכול להוכיח, במיוחד בהלוואה, מה הבעיה הכי גדולה שיש לי? שלא די להוכיח שהלוויתי, מה אני גם צריך להוכיח?
פרעתי.
שלא פרעת, איך אני אוכיח דבר כזה? בגדול אני יכול להגיד, השטר פותר את זה. כדי מקבל שטר, כל עוד שהשטר אצלך, אי אפשר נגד שטר יתום פרוע. מה הדבר השני שמציק לאדם? מאיפה יהיה לך? לפועל, אם אתה לווה כי אין לך כסף, אז איך תפעול, תבזבז אותו, איך תפעל לי? אז מה התשובה של ההלכה?
שיעבוד.
נכון, שיעבודים. גם היום בנקים עובדים ככה. מה זה שיעבוד? אני אומר, אין בעיה, אתה רוצה כסף? בבקשה. תשים לי כנגדו רכוש שלך באותו שווי, וההלכה הלכה דווקא על קרקעות. למה? כי הם אמינים יותר, כי אי אפשר להבריח אותם. זה נקרא בלשון ההלכה נכסים שיש להם אחריות. זה ביטוי שמופיע במשנה בקידושין. אני יכול לסמוך עליהם בוודאות שאני אקבל אותם. כן? הנכסים האלה שיש להם אחריות הם הביטחון שלי שאני מקבל חזרה את הכסף. אם לא מזומנים, אז אני אקח לך את הקרקע. אנחנו עוד מעט נדבר על משכון. משכון בא מאותו תחום, בגדול. כן? מה משכון אומר? אין בה, אתה רוצה כסף, תביא את הגביע הקידוש שלך, תביא עוד כל מיני דברים וכו'. כן? בגדול, יש מערך שלם בהלוואה, ואני אוסיף עוד דבר. מה היום, או בכלל בעולם העסקים, יכול לגרום לאנשים להלוות? כי הם רוצים להרוויח כסף מהלוואה, כי מה הם יעשו?
בהלוואות בריבית. גם בהלוואות בריבית, מה תמיד בנק יעשה? איזון בין הרווח שהוא מנסה להרוויח לבין מה? לבין הסיכון שהוא לוקח. כן? אם הוא בנק מסחרי, אז ככל שהסיכון גדול יותר, אז מה הוא יבקש ממך? יותר כסף, יותר ריבית, במילים מאוד פשוטות. הוא מזכיר לך את הגזל. ככל שהסיכון יורד, אז אפשר לתת לך בפחות ריבית. אבל בגדול, האנשים שמלווים מוטרדים מהשאלה אם אני אקבל אותו חזרה או לא. זאת שאלת על, שהמערכת ההלכתית, גם המערכת הכלכלית היום מתמודדת איתם. בואו נחזור לסוגייתנו. מה רש"י מפרש כמה, מה דמר מלווה לאו להוצאה ניתנה? אתה מוגבל בצורת השימוש בכסף. כשאדם לא רואה כסף, הוא מוגבל לאיזה שימוש? שימוש שלא מכלה אותו. כן, כשאדם ילווה כסף, ומה יעשה? ישים אותו בתוך משהו מתכלה לחלוטין. נראה בדברי רש"י שזאת המחלוקת עם מלווה להוצאה ניתנה, מלווה לאו להוצאה ניתנה.
זה לדיבור מי שמר לאו להוצאה ניתנה.
כלומר, למען דאמר מלווה לאו להוצאה ניתנה, אתה לא רשאי להוציא אותו איך בא לך. אתה לא יכול להשתמש בו איך שאתה רוצה. אתה מוגבל בשימוש, אתה צריך שזה תמיד יהיה דרך כאילו לגבות אותו, שהוא לא יתכלה. כן?
ערב
זה עוד סיפור. מה ערב אומר בגדול לפחת ההגיון הכלכלי? אתה לא עובד כי אין לך כסף, אז מישהו אחר שיש לו כסף, מה לוקח על עצמו?
אז למה שלא יהיה כל זמן שאין ערב, אז מי בלבוצה?
כן, אבל ערב תזכור, אתה חושב שזה קל למצוא ערב? מה אני אספר לך הסיפור על ערבים? הערב בדרך כלל יסכים להיות ערב, מה הוא חושב? שיש לך, אלא כן זה אבא שלך. נגיד, אני היום ערב לחוזה שכירת דירה של הבת הגדולה שלנו, כן? א', אני יודע שהיא עובדת ויש לה לשלם, אבל ב', הכי גרוע, בסדר, אז לבת שלך אתה תשלם את זה, כן? ומה אתה חושב, שסתם כל בן אדם רוצה ערב לחבר שלו? כאילו, ערב הוא לא פתרון מערכתי, ערב הוא בעיה, הוא אופציה, כן? נכון, בגדול כל הדברים האלה באים מאותו מקום שכשאדם לווה כסף, שאלת העלי, איך תחזיר? אתה לווה כי אין לך, אז איך תחזיר, כן? שבגדול, הולכים לרש"י, רש"י קורא בקידושין שנושא הדיון של הסוגיה הוא הזמינות של הכסף, אופן השימוש בו. האם אני יכול לקחת הלוואה ולבזבז אותו, סליחה על הביטוי, לחלות אותו, או האם אני מוגבל ביכולות ההשקעה שלי? ככה נראה בדברי רש"י במסכת קידושין. שאם אנחנו מקבלים את ההגדרה הזאת ברש"י, אז אנחנו מאלה משוחררים לומר שמה לגבי מעמד הכסף שעוד לא, כל עוד שלא השתמשת בו, שלדעת רש"י זה לא הנושא שנתון למחלוקת בין מן דאמר מי ולהוצאה ניתנה, מי ולאו להוצאה ניתנה. אני יכול בעצם לומר שגם למן דאמר מי ולהוצאה ניתנה, המטבעות, המעות עצמם, כל עוד שלא ישתמש במלווה, הם עדיין בבעלות המלווה, ולכן לכולי אלמה, מה רש"י יכול לומר? שאני יכול ובא ומציע בדף ד', שאני לומד סוגיית הילך, אז מה אני יכול לומר? אני יכול לומר שכל עוד שהמאות בהן, שזה ממון שאתה לא תובע ממני, אתה בעצם תובע את שלך, זה לא תביעה. לעומת זאת, הראשונים האחרים שכבר בקידושין חלקו על רש"י וחשבו ש...
רש"י אומר, אפילו אינם קודש, אפילו יש
למות
בעין. והוא מתחיל אחד לפני חצי, אינם קודש, אפילו
מות בעין. נכון, זה נכון, אבל כי למד נעמי ולאו להוצאה ניתנה... סליחה, הפוך. למד נעמי ולהוצאה ניתנה, היות ואני רשאי להוציא את הכסף לכל דבר שאני רוצה, זה פוגם בבעלות. אבל עדיין, אם יש מספיק בעלות, להגיד, זה נקרא הילך. בסדר, בגדול, אם הדבר הזה מתקבל... סליחה?
עדיין יש מספיק בעלות למה?
בגמרא וקידוש עניינים בשאלה אם אני יכול לקדש בו אישה בכסף. תולים את זה בשאלה אם מלווה להוצאה ניתנה או לא, כן? כלומר, אם המלווה יכול לקדש בכסף שהוא הלווה לאדם אחר. אז מה אדם אמר, מלווה להוצאה ניתנה, אומר, שהיות ואותו אחד יכול להשתמש בו למה שבעלו, זה מבטא ניתוק מסוים מהבעלות. כן, אבל עדיין זה לא אומר שהוא לגמרי הפך להיות שלא, כל עוד שהוא לא השתמש, כלומר, כל עוד שהמאות הוא לא השתמש בהם, אני יכול בעולם ההילך לומר שאני תובע המאות שהם שלי.
למה, ואיפה באתם כזה בין ההילך לקידושין?
אני אסביר, כי בהילך הנקודה המרכזית היא, הרי בואו...
הוא אומר את זה?
הוא אומר
משהו, הוא דומה טיפה, שיש לו, הוא עושה כאילו כאילו חלוקה משולשת. יש לו מצד אחד דברים שהם מלווה. זה מלווה, תתחיל להגיד, ומצד שני יש פה עוד שיתול הפקדה, ועד כל זמן שהוצאתי אותם, הם מתור הפיקדון, ברגע שרציתי אותם, הם צריכים להיות...
אז בוא נסביר איך אני מבין את זה. בהלך השאלה המרכזית, הרי בוא נזכר בחצי השני של רשי. מה רשי אמר? שבאמת הכסף לא פה. הוא בכל מקום שהם. בהלך אני לא צריך בפועל, לפי דעת רשי, במצב שהוא תהיה, שהכסף יהיה. השאלה יותר, האם אני שם בינך לבין הכסף שלך? זאת השאלה הגדולה. כן. לעומת זאת, בקידוש שלי אני שואל שאלה שהדורשת בעלות יותר עמוקה. לא רק אני שואל, האם כספך בהישג ידך? אלא אני שואל...
זה מה שהיא לא קשה לה, כי זה בכלל שתי סיפורים שונים.
נכון. אבל עדיין אני אומר, המודעות שרש"י בקידושין מפרשת להוצאה ניתנה ולאו להוצאה ניתנה, כי בעצם מחלוקת שעוסקת במידת לאילו מטרות יכול הלווה להשתמש בכספים, אם אני שם לו איזו מגבלה בשימושים. כן? בגדול הדבר הזה בעצם משחרר את רש"י לכולי עלמא לומר שאני יכול לראות מאות שעדיין לא הוציאו אותם כקשורות, כלא מנותקות מהמלווה. למה זאת? הראשונים האחרים הבינו שמה קורה בהלווה, אני נותן לך את הכסף, הוא כולו הופך להיות, למה נורמי והוצאה ניתנה, הוא כולו הופך להיות שלך, אני אף פעם לא מצפה לראות אותם חזרה, הרי אתה אמור להשתמש בה. ומה נורמי והוצאה ניתנה, מעולם לא שם מגבלה על איך תשתמש בכסף. מה נורמי והוצאה ניתנה, עשה דבר אחר. מה הוא אמר? שהמטבעות, כל עוד לא השתמשת, הם בבעלותך. במובן הזה, לפי הראשונים האחרים, לא לפי רש"י. בסדר, אז זאת השלמה לרש"י, בסדר? אוקיי, זה, אני אסכם מה הוספנו. א', ראינו את האוזרוע שמדייק. ב', המודעות שרש"י בקידושים באמת מפרש אחרת מרוב הראשונים את מיל ולהוצאה ניתנה, מה שמשחרר אותו בסוגייתנו לחלוק עליהם. וג', דבר שדביר הראה לי, וגם בספר התרומות זה עולה, זה לגבי הגמרא בהמשך. אני הערתי בשיעור שבגמרא כתוב במפורש מלווה, וגם הערתי שבדקתי בכתבי היד שיש לי בתקליטור, בכל הידי הנוסח כתוב מלווה. אז הנה יש לנו עדות של הראש שהכיר שתי גרסאות בגמרא בהמשך. הוא הכיר ספרים שגורסים מלווה, והוא הכיר ספרים שלא גורסים מלווה, ולכן באמת אני אומר, מתאפשר לאותם ראשונים שמפרשים ברש"י שבמלווה אין הלך רק בפיקדון, מתאפשר לומר שבמלווה אין הלך. אישית, אני נוטה, אמרתי זה גם בשיעור ביום חמישי, אני נוטה לחשוב שיהודי כותב לא הוצאתים, הוא לא מדבר על פיקדון. כלומר, אני נוטה לקבל את הצד שרש"י חשב שיש הלך במלווה, ואני שמח על התירוץ הזה, על הרש"י בקידושין, שכן זה תרץ את הקושיה, אבל לא נראה לי שרש"י דיבר על פיקדון. זאת אומרת זה בכנות. סליחה?
התירוץ שלנו, אבל הוא בין רש"י בלי רש"י, לא
קוראים. יותר טוב שרש"י בעצמו או שיטתו, לא, זה לא יותר טוב. ברוך השם, אז בוא נשאר את זה כך. אוקיי, עד כאן ההשלמה ברש"י. מה ראינו בראשונים אחרים? כן, בראשונים אחרים ראינו שהם טוענים שיש במיל והילך לא רק אם זה המאות המקוריות, אלא גם אם אתה פורע את החוב במאות אחרות. אבל מה הם דרשו אז? שזה יהיה דווקא בבית דין על המקום. כן, ככה הם דרשו. וכאן הסברנו שמדובר לא רק בזה שהם מרחיבים את המקרה, הם בעצם רואים כאן נגד עיניהם הילך אחר. לא הילך שאומר, וואו, איך טבעת את מה שאצלך, כן, כי לא טבעת טוב, אלא הילך שבאמת התביעה הראשונה הייתה מוצדקת, אבל מה, יש לי זכות? יש לי זכות לפרוע חלק מהחוב ולמחוק אותו, ועכשיו אני יכול לבוא אליך ולדרוש, אז תתבע מחדש. כן? ופה אני חייב להגיד, חשבתי לעצמי, ואחרי זה מצאתי את זה בריא מגש, מצוטט באיתו, זה שימח אותי שמחה עצומה, חשבתי על גמרא אחת בשבועות, בדף למתת עמוד ב', סליחה, מם עמוד ב', שהתרומות והאיתו מביאים שני בשם הרי מגש, שהרי מגש העיר לו אותה גמרא, זה גמרא שעוסקת בטענו חיטים, והודה לו בסעורים, אז הדין הוא ש... אני אקריא את זה. בסדר, זה גמרא בשבועות.
אני דואג משנה, לא?
כן, אבל בואו אני אסביר לכם. הגמרא בשבועות במ"ם עמוד ב' אומרת את הדבר הבא. אמר רב ענן, אמר שמואל, טענו חיטים וקדם והודה לו בסעורים. כלומר, מה רצה אותו אדם כנראה לעשות? לטבוע גם חיטים וגם סעורים. רק לפני שהוא הוציא מהפה שלו סעורים, אני מיד אמרתי, כן, בחיתים אני מודה בסוהרים. בעצם למה אני גרמתי? שהוא טבע אותי חיתים ואני כפרתי בכל בחיתים, ואני הודיתי בסוהרים לפני שהוא טבע אותם. כן, בעצם מה הצלחתי לעשות? נורא דומה להילך. הצלחתי לקחת אדם שאני בעצם מודה בחלק מהתביעה שלו, ומה הצלחתי לעשות? הצלחתי להפוך את עצמי מודה במקצת לכופר בכל. מצוין, מאוד מאוד דומה. עכשיו מה אומרת הגמרא שם? אם כמערים חייב, ואם במתכוון פטור. הגמרא כאן מחלקת בין שני מצבים. האם הוא כמערים, מה הכוונה מערים? זה אחד שהוא כבר למד משפטים, לא יודע, לא חי, הוא עושה את זה כדי להפוך את עצמו משפטית לכופר בכל, אז מה הדין? שהוא חייב. לעומת זאת, אם הם מתכוון, מה הכוונה מתכוון? שמדובר על בן אדם, שכשבאים וטובים אותו, הוא מיד אומר, כן, אני חייב לך, והוא מיד יורה את החיטים. אין לו מושג, הוא לא נראה מההתנהגות שלו, שהוא חשב שהולך להיות תביעה של סוהרים, אז האדם הזה נהנה מהפטור. כן, זה בגדול מה שנאמר, אני אקריא לכם את דברי רשי שם. רשי שם אומר, אם כמערין, אם נראה לבית דין שקפץ להודות כדי שלא יתעננו זה סוהרים, והתחייב לו שבועה בהודעת סוהרים, חייב לו שבועה אם אמר לו זה שלי, אם יש לי בידך. אם במתכוון להשיב על טענתו של חיטים ולא כקופץ, פטור. כן, זה בגדול דברי הגמרא שם. סליחה?
איך יודעים את זה? אם ידע לקפוץ, אז הוא גם ידע להגיד שמה, בטח שלא.
כן, אז זאת הערה טובה. אני רק אספר בקצרה, אנחנו לא נפתח את כל הסוגיה שם, אבל שבראשונים שם יש שני כיוונים מרכזיים איך להסביר את זה. כיוון אחד מופיע בתשובה של הריף, שם הריף אומר, בית דין נלחמים באנשים שהם מערימים. יש דין כללי שאם הדיין חושד שההתנהגות לא תמימה, בלשון ימינו, הלכת לאורך דין שנתן לך כל מיני עצס שגורמות לך לכל מיני התנהגויות מלאכותיות שכל מטרתן להרוויח, יש לדיין מצווה לחסום את הרווחים האלה. זה נורא נורא משתלב עם דין מיגו, שהוא בעצם הצד שני של מיגו. מה מיגו אומר? תראה, לא הלכתי לאורך דין. מה מערים אומר? הלכתי לאורך דין. שניהם שני צדדים של אותו מטבע. בגדול כך אומר הריף. יש ראשונים אבל שבריטווה שם למשל, הוא מצמצם את זה דווקא לתחולה של המקרה, והוא קובע כלל מאוד מעניין. הוא בעצם אומר, אם אתה, זה כמו משהו שקורה הרבה פעמים בחברה, שמישהו מדבר ומישהו מתפרץ לו באמצע המשפט, אז מה אומרים לו? חכה. בעצם הוא אומר ככה, אם האדם הזה מערים, מה זה אומר? שהתובע לא גמר את המשפט, מה אתה עשית? התפרצת לו באמצע המשפט, אז מה אומרים? תן לו לגמור, אז תדבר תוכה. אז ניתן לו לדבר, כאילו, נכון הדבר שהוא צעק שאני מודה בסוהרים, מה אנחנו אומרים לו? לא שמענו. אחרי שהוא גומר, אתה רוצה לדבר, בבקשה. עכשיו אתה מודה, הוא כבר טבע אותך. מה קורה במתכוון? הוא גמר את המשפט, עכשיו תרברת. עכשיו הוא רוצה לדבר. אז לכן אומר הריטב"א, זה לא רק עניין שאני נלחם במערימים, אלא משפטית באמת זה הודעה וזה לא הודעה, אבל בגדול יש דמיון עצום בין ההילך של המילווה של הראשונים שאני פורע לבין מה שאני אמר שם. מה בעצם הדמיון? הדמיון הוא שיש פה תשתית למקרה של מודה ומקצת, שיש לנו יכולת לאפס את הפער ולהפוך אותו לכופר בכל. בא הרי מיגש, ככה מצוטט, ואומר, כל הדין בסוגייתנו של הילך, כשאתה פורע את החוב, הוא בתנאי אחד, שזה לא נראה לבית הדין כמערים. אם בית הדין חשים שזה הרמה, דיינו, אם בית הדין רואים אדם שטובע 100, והשני מיד על המקום, אומר, אני לא יודע, אני אקח אותם, והתחושה הברורה, שמה הסיבה, מה המיני היחיד של ההתנהגות שלו? כי הוא יודע את הגמרא, ומה הוא מנסה לעשות? להיפטר, הבן אדם הזה לא קיבל את הפטור של הילך. וזה ההבדל העצום בין הרשי והתשתית שלו לבין מה שאני אומר כאן. ברשי זה לא שייך לדבר על מערים או לא מערים. כי מה הנקודה היסודית ברשי? האם טבעת משהו שבכלל אפשר לתבוע אותו? ומה קורה במקרה של מילווה שאתה פורע אותו על המקום? ברור שהוא יכול לתבוע 100. הוא טוען שהוא לבא לך 100, והמאה כולם, כל הכסף השתמשת, אתה מנסה להביא כסף אחר, ברור זה לגיטימי לתבוע. אלא מה? הטענה היא שפרעון יכול להפס. פרעון יכול להפס אם הוא נעשה בתום לב, אם הוא נעשה בתמימות, אתה סוגר איתו את מה שמוסכם, ואז אתה אומר, אז מה אתה רוצה ממני? אבל אם הכל נעשה כדי לנצל את הדין של אילך, זה לא שייך בכלל. אבל זה כל השימוש, תארי ניגש במערים, מה הוא מניח? שתשתיתית, בסיסית, מה יש פה? יש פה באמת תשתית של לגיטימיות לתבוע את הסכום הגדול. כן? או בוא נאמר את זה אחרת. לפי הקו הראשון ברשי, זה חד משמעי, אין דרך אחרת להבין את זה, שהילך, הפטור לרב ששת, מה הוא? שאתה כופר בכל נקודה. אתה טבעת יותר מדי, תטבע את מה שלגיטימי לטבוע, בזה אני כופר בכל. לעומת זאת, בהילך של הראשונים, השני, זה לא הכרח, למרות שזה מסתבר, שאתה כופר בכל, יש גם תשתית לומר, שאתה מודה במקצת שפטור. למה יש תשתית לומר את זה? כי אתה תובע מה? תביעה לגיטימית. התביעה המקורית הייתה לגיטימית לכל דעה. רק מה? באמצעות הפרעון אתה מאפס אותה. כאן, אני יכול להגיד, איפסתי והפכתי לכופר בכל. גם יש מקום לומר קצת אחרת. יש מקום לומר ש... זה מודה לני קצת שמה אני אומר לגביו? אני חוזר למאירי, מה בעצם פשר דברי המאירי שלמדנו? שאין כאן השתמות. המאירי כמו כפפה ליד על דברי הרי מיגש, תבינו. כי מה בעצם הטענה? יש פה מודע במי קצת שלא נראה שהוא משתמט. עכשיו במערים ברור שזה אבא של מה נראה? שהוא משתמט, נכון? אם בן אדם יודע דין הילך והוא מנסה לפרוח חצי בשביל להיפטר משבועה, הוא האבא של המשתמטים. הוא מנסה לברוח מהשבועה. אז הוא מודע במי קצת שהיא שווה. לעומת זאת, אם זה במתכוון, לא במערים, באמת בתמימות הבן אדם סוגר איתך את המקרה, אין לו מה להתווכח, הוא אומר כל מה שדיברת, זה פה, הנה, בוא אני אתן לך את זה, אני לא, כאילו אני איתך, לא נראה שהבן אדם הזה מנסה להרוויח משהו, אז אני יכול עדיין לומר לפי אמיר, הוא אומר את זה ממי קצת, שלא נשבע.
אני אסביר טיפה ברע ששמענו שרע שבן סתם הכל בכלל כמה הייתה, שחלק מהבכי הכמה הייתה זה שלא תאמר שתורה חיבה מפני המשתמת,
היא כמו את כדי רב, נכון מאוד, מצוין. בסדר? אז עד כאן גם השלמה בעניין מי, ובעצם זו בעיניי מחלוקת היסוד בהילך. יש פה שתי תפיסות שונות של הילך, שמה שהוצע בשיעור ביום חמישי זה של אותם הראשונים, יש גם את הדין של רשי, בעצם מה יש להם? לרובם הגדול? שני דינים, לא דין אחד. שכן, מה רוב הראשונים אומרים בפיקדון?
מה גאונים בעצם?
רוב הראשונים אומרים שבפיקדון זה אפילו כשהבהמה נמצאת באגם. כן? בנושא הזה, הדעה רובה, כן, בבקשה.
לא, מה שמעין לי שהאור זרוע אמר גם, כותב לפני כן, שמבחינתו הוא עוד כך, שהוא סובר כרה בחייה, אבל אני מספיק קראתי כך, ולכן הוא נשמח על גאונים בהלכה. ומבחינתו גם הפסק כרה בחייה. כן. וכל מפקום יש הרבה שכפיקדון, דווקא פסק כרה בששת.
כן, מצוין. בסדר? בעזרת השם נושא הפסיקה בהמשך השבוע. בסדר, אתה צודק, הערה מצוינת. כן, הערה מצוינת. בגדול, הנושא הזה שפיקדון צריך לדעת, רוב הראשונים סוברים שפיקדון אפילו קיימה באגם. אני חוזר למי שרמד את קיוט הגמרא, הראיה המרכזית שלהם זה הגמרא בהמשך של רמי בר חמה. ב-ה' עמוד א', הרמ"א הביא ראיה מארבעה שומרים שיש בהם מועד ומי קצת לפי רמי בר חמה, וטענת הגמרא הוא שפיקדון הוא הילך. שואלים כל הראשונים, אם זה רק שאתה מביא אותו בפועל או נותן לו וכו', כן? אז מה העניין? אז לכן רוב הראשונים אומרים שפיקדון בכל מקרה תמיד יחשב אילך, למעט מה שהגמרא אומרת שם בה עמוד א', שכך היא נחלצת מזה שמדובר שהוא טוען אינסו, אבל בפיקדון שהפיקדון קיים זה אילך, לא משנה איפה הוא נמצא. זה מאוד מאוד דומה לרשי על המאות של המלווה, שכן מה רשי אמר על המאות, ובכל מקום שזו הדעה רווחת בראשונים. לאותה דעה אני חוזר על ההצעה, בעצם יש פה שתי תפיסות של הילך, יכולת ההילך של רשי ויכולת ההילך של פיראון. יש פה שני סוגי הילך. לעומת זאת צריך לדעת שהרייבט חולק על רוב הראשונים. אני בשלב הזה, אני רוצה קצת להגן עליכם, רק נתתי לכם לראות את תמצית הוויכוח, נראה בהמשך השבוע לפי הכוח שלכם, עד כמה נראה את זה יותר בפנים, אולי נציע את זה כחבור למטיבי לכת, כן? כשכן, הדברים של הרייבד מתומצתים בתמצית ממש בספר התרומות, שזה ספר שכתב אותו תלמיד של הרמב"ן, ששמו רבי שמואל הסרדי, רבי שמואל הסרדי, שהוא כתב ספר מקיף על דיני ממונות, שהוא מחולק לפי נושאים, הוא לא לפי דפים, הוא ממש ספר עותניאלי, הוא נושאי. חלק ב' שער זין, זה השער של שבועת מודה במקצת, ובתוך זה יש לו דיון בהלך. הוויכוח עצמו, צריך לדעת, הוא באחד מהפולמוסים הכי רותחים והכי סוערים בכל ספרות הראשונים, בקונטרס שנקרא דברי הריבות. זה קונטרס, זה התכתבות של שבעה מכתבים בין בעל המור והרייבד. סליחה? תשעה מכתבים, עוד יותר. תשעה מכתבים בין בעל המור והרייבד, זה סביב גמרא בבבא מציע דף צדיק ח', הגמרא של רמי בר חמא עם כל הפרות, שהיא נוגעת לרמי בר חמא אצלנו, שהם התכסחו שם סביב הרבה נושאים, הלך וכו'. הפולמוס עצמו נתפס כבר בשיטה מקובצת בבבא מציע צדיק ח', באשמתה של כל הקטילות, או של הייתי אומר של הגובה של הלהבות, של עוצמת הוויכוח ביניהם. רב כפח בתשובות הרייבד, סימנים למדווה ועד מבית, פרסם את גם נמצא בפרקט השוט, הוא פרסם את כל ההתכתבות ביניהם, התכתבות מאוד סוערת, מלאה רגשות, חבל על הזמן. הם בתוך הוויכוח גם מתווכחים על הסגנון, כאילו באיזשהו שלב בא למור, אומר לו, מה אתה ככה כותל אותי כל הזמן, מה עשיתי לך? ואז הרייבד מושך אותו לשאלה גם של מה משמעות הסגנון החריף שלי. אז אני לא אדבר על זה עכשיו, ואני אומר, מי שירצה לראות ביחד את כל הזה, בעזרת השם נראה, ובגדול בואו נסתפק כרגע רק בסיכום הקצר של בעל ספר התרומות. כן, איך הוא מסכם את זה? בואו נראה את זה בפנים. מה אומר בעל ספר התרומות?
איך זה ברבתם? ספר התרומות,
כמו שמישהו פנסס עליו. בהרבה, נכון. כן. אז בואו נראה את זה בפנים. כן, מה אומר בעל ספר התרומות? ממש לסכם את זה בקצרה. כן? והיא עוד דלת. ויין הילך, יש לפרשו, אם צריך לתת לו מה שאומר ממנו הילך מיד יד בפני בית הדין, לא, זה אוקיי, או אם די לו במשכון, או אף מספיק אם הם בתיבתו, שיכול לומר בוא וקחה משם. ברש"י כבר ראינו חד משמעית מה רש"י אומר, די שזה בתיבה. ובזה דעת רב זרחיה ז"ל, זה הילך נקרא אף על גב דקאי באגמה, ודייק למה היא דשלוש פרות דקאמר וחד המת עליו בפשיעה או באינה לשלום מילך דלאו הילך הוא האיתה ולא מתה אף אגב דאית צריך ליטוי עם האגמה כמעט בתפניס לאידך והילך נקרא. את זה אתם מבינים יותר, נכון? ישיבו הרזל, הרזל זה רבי אברהם שהכוונה לרייבד, כי דברי תרדה שכח דאמרינן בגוזל כי תניה היא דפטור ודאמר להילך כי כאמינה דחייב דקיימה באגם דאיקה למימר אילו מגניב אלמה דלא קרי הילך אלא אם כן נתן ליד ליד. מישהו ראה את הגמרא שם בבקמה בפנים? מה עשה הרייבד? הרייבד היה פרויקט השוט. מה הוא עשה? הוא חיפש את המילה הילך בשס ג'יפס, הביא אותו בראש והוא מצא אותו בבבא קמא קוף ה' עמוד ב', נכון? שם מופיע המילה הילך, כשבדברי הגמרא שם ההילך שם הוא בניגוד לקיימה באגמה. כן? מי ראה את הגמרא שם הרבה? קצת. אוקיי, אז אני אומר, אם יהיה מישהו שרצה חבורה, אנחנו נקרא את זה בפנים. בגדול, אני רק אסביר רק את הרקע. הטענה של הרייבד היא, שאותו בגמרא שם הילך מופיע כניגוד לקיימה באגמה, זה גמרא מפורשת שהילך הוא, אם הוא לא קיימה באגמה. כן, מהי התשובה של רוב הראשונים? תשובה מאוד פשוטה, שהמחשב הוא טיפש, היינו, המחשב יודע למצוא את המילה הילך, אבל מה מעניין אותנו כרגע? לא המילה הילך, אלא המונח הילך, הטרמין הילך. כלומר, אמנם בגמרא שם כתוב הילך, אבל זה לא ההילך שלנו. הילך שבא למציע זה הילך אחר, שם זה לא בהקשר של מועד במקצת, זה לא בהקשר בכלל של לבדוק אם אתה קופ... זה בהקשר אחר לגמרי, זה בהקשר שטוען טענת גנב, ושם אני פשוט בודק בעיה אחרת. כן? אני אומר בגדול, היות ולא ראית הגמרא, אני כרגע אסתפק בזה, אבל זאת שאלה מהותית, שתדעו, זה שפרויקט השוק מוצא מילים זה לא אומר שהם עם אותה משמעות. אבל בגדול יש להם מלחמת ראיות ידידינו כאן בשלב הזה, היות והסתפקנו רק לראות את זה בספר התרומות, יש פה גם מלחמת סברה, שכן מה בעצם הטענה שעולה כמייסוד המחלוקת בין הרייבד לבין הרזה? מה בעצם דורש הרייבד? משמעות שהרייבד דורש שזה לא די אם זה באגמה או בטבע שלו, אלא הוא צריך לומר לו הילך מיד ליד בפני בית הדין. ברור שאיזה הילך יש לרייבד? בתנאי שהתביעה באמת נמחקת. אין לרייבד דבר כזה שהחפת שלי נמצא אצלך בבית ואין לי זכות לתבע אותך. הרי בדומה, לא מכיר דבר כזה. ביום חמישי כשעסקנו ברב חייא ושאלנו מה ההסבר, מצד אחד אמרנו לכן רש"י הדגיש את הדבר הזה, אבל הרי בדומה זה כל כך פשוט שרב חייא צודק שזה לגיטימי לתבוע, לא היה לדעת שרב ששת חלק על זה. אבל לדעת הרי ועד כל נושא הילך הוא בתנאי שכרגע אתה באמת מוחק אותה, כי בפועל נתת לו גם בפיקדון. גם הפיקדון זה ככה, זה מחיקת התביעה. זה עדיין לא מחייב שהרייבד בפיקדון, זה לא מחייב שהרייבד בפיקדון לא חשב את, את הביור של רש"י. דיינו, אני תובע את החפץ שלי, והחפץ שלך הוא פה, מול הפרצוף שלך, אז מה אתה תובע אותו? ועדיין זה לא מכריע, אבל הרייבד חשב שעצם העובדה שהחפץ לא ברשותי כרגע, זה נותן את זכאות לתביעה, ולכן זה לא הילך. לעומת זאת, הראשונים האחרים שבפיקדון אומרים גם אם קיימה באגמה זה די ברור שמה דעתם, זה לא שמחקתי את החוב על ידי פירעון, אלא ברור שמה דעתם שמראש אין לי זכות לתבוע את זה, כי הוא פשוט מביא לך את זה, אין בעיה, זה לא תביעה. בסדר? ובגדול עד כאן השלמת נושא הפיקדון. אני אומר, נושא הרבד והרזה, בוא נראה את הקצב השבוע ואז נראה, אין נפתוח את זה לגמרי. עד כאן השלמה של דברים שכבר למדנו. מה שהדברים ברורים, כמובן יש פה מישהו שרוצה לשאול על זה, לברר. דביר, איזה הערה טובה. אה? לא הבנתי. אוקיי. אז בואו נעבור לנושא האחרון שישלים לנו היום את התשבט של הילך, ובעקבותיו בואו נתחיל לעבוד על השאלה הגדולה של בעצם היחידה הבאה בגמרא, וזה מיל ובשטר, שהגמרא חושבת שהוא הילך. אז בואו נתחיל עם הסיפור של משכון. למדתם פעם סוגיות משכון באיזשהו הקשר? קידוש שנהייתם? אתם זוכרים משהו מסוגיות משכון? לא כך למדו את זה אז. אני חושב שדילגנו על זה, ככה אני חושב. מתאים לנו, נכון? בסדר, אוקיי. בכל מקרה, בגדול, מה זה משכון? שאדם מלווה כסף, ותמורת זה לוקח, המלווה לוקח משכון. בסדר? בוא נראה את הדברים בפנים, הציטוט, בעל העיתו, מה זה, מי זה ספר עיתו? מישהו יכול לומר לו כולם? יש פה מישהו שרוצה להתנדב? זה יהודי שקוראים לו רבי יצחק בר אבא מרי, זה שם מאוד מקורי, השם של אבא שלו. כן, אבא שלך גם קוראים אבא, נכון? טוב, נכון, זה השם שהוא קרא לעצמו, רבי יצחק בן אבא שלי. הוא יהודי שחי בפרובנס, דרום צרפת, במאה ה-12, הוא בן זמנו של הרמב״ם. והוא כתב ספר שהוא מעין אנציקלופדיה, שהוא מחולק לפי א' ב', לפי נושאים. זה ספר, אני מקווה שהוא יסלח לי, ספר שלמרות שהוא מתיימר את האנציקלופדיה הוא מבולגן, אי אפשר למצוא בו כלום, הנוסחים שלו משובשים, מאוד קשה ללמוד מהספר הזה. הוא באות עין, שהיא האות עסקה וחוב, הכניס את הלכות מיל ועל פה. באנציקלופדיה איפה מיל ועל פה היה? אני חושב שבמם, ככה נראה לי. בסדר, ברוכה מכת, תראו מה הוא אומר. הוא מסתום יאיב משכון כהילחו. מהי הטענה שלו? דה שטר כהילחו וכל שכן משכון. לאיפה הוא לוקח אותנו? לגמרא בהמשך. בסדר, התחלתם כבר לראות את הגמרא בהמשך, הסלין דינרין?
כן.
למה הסלין דינרין יהיה הילח? למה שזה יהיה ככה? למה? אז אנחנו נלמד את הגמרא ביסודיות, אבל בגדול בעל העיתור אומר, ברגע שאני רואה ששטר הוא הילך, זה מלמד אותי על כל ההגדרה ועל כל היסוד של דין הילך. כן? הוא משווה שטר למשכון. איך כנראה הבין בעל העיתור את שטר ואת משכון? בוא נעשה להבין איך הוא הבין את זה. מה נותן לי שטר? קודם הגדרנו, שטר נותן לי ביטחון שמה אני יכול לעשות? מגבות. שטר זה הג'וקר של ההלכה בעולם החובות. אני יכול בוודאות לדעת שהוא לא יכפור, ויש לי משועבדים, אני מרגיש ביטחון גמור עם השטר. אני יכול לגבות. מה נותן לי משכון? אני יכול לגבות. איך אני יכול לגבות? אם הוא לא ישלם, אם הוא לא יפרע, אז מה אני אעשה למשכון? נשמור אותו לעצמי. אז יש לי ביטחון גבייה. בעצם יוצא של דברי בעל העיתור, הילך הוא מקרה שיש לך גבייה בטוחה. אני אומר את זה בצורה הבאה, ברור שהוא לא מבין את הילך כמו מי, בגדול ברור שכמו מי הוא לא מבין את הילך. תראו איך זה משלים. אני אעשה לכם על לוח, אני אומר שזה דבר שיעזור. אנחנו ראינו שתי תפיסות בהילך, בסדר? הילך אחד שאומר תביעה מוטעת, הילך שני שאומר פירעון שמוחק תביעה ראשונה, ומה עושה? מתקן את התביעה. בסדר? זה ברור ההבדל. תביעה מוטעת אומר, מה אתה תובע? דבר שהוא בכלל לא עומד לוויכוח. מראש לא הייתה אמור לתבע אותו. זה רש"י. לעומת זאת, מה אומר פירעון שמוחק? תביעה ראשונה הייתה מוצדקת. טוב מאוד שתבעת 100. זכותך לתבוע 100. רק מה? קח עכשיו חצי, ועכשיו תנסח מחדש את התביעה, תתקן את התביעה. בסדר? זה בגדול. מה ראינו? ברש"י יש רק את אחד. לרוב הראשונים יש גם את אחד וגם את שתיים. זה בפיקדון, אפילו קיימה בהגמר. בעצם מה הם אומרים? מה אתה תובע? את משהו שהוא שלך והוא אצלך. בבלווה הם מאמינים בקיום השני. פה אמרנו יכול להרים יגע של מערים או לא. לא, אי אפשר מערים פה. פה אפשר מערים. כי אני מנסה למחוק משהו שיש לו פוטנציאל, להיות הודעה מקצת. פה מראש אתה לא יודע לתבוע. אבל פה כל מה שאמרתי על המערים תופס. פה בא הרייבד, ומרות שפיקדון הוא אומר, אתה בפועל מחזיר, זה לא ברור אם הרייבד אחד או שתיים. זה מה שראינו עד עכשיו. בסדר? בגדול, זה מה שראינו. עכשיו אני הולך למשכון ולשטר. ברור שאיך הייתו מבין, הייתו לא מבין אותו במסגרת אחד אלא שתיים. מה זה בעצם אומר? אם אתה תובע כסף שאני לביתי ממך, ואתה יכול את הכסף הזה לגבות, יש לך כבר את כל מכשירי הגבייה בידיים שלך, אז התביעה שלך לא צריכה להיות לגביו, אלא היא צריכה להיות לגבי מה? לגבי מה שאין לך מכשיר גבייה. ולכן, אם אתה תובע משהו שיש לך שטר עליו, היות ויש לך יכולת לגבות אותו, אז אתה לא אמור, אז אין לך מה לתבוע, אבל אי אפשר להגיד שזו תביעה מוטעת ברמה שהכסף כבר נמצא איפה? הוא אצלך. כי זה מכשיר גבייה, מכשיר גבייה, לכאורה, איזה שפה הוא מדבר? אתה נתת לי את הכסף, ואתה, יש לך דרך למשוך חזרה אליך כסף. לכן, התביעה מוצדקת, רק אין לי מה לריב איתך על מה שאתה יכול לקחת ממני, כן? כלומר, בגדול, כשאתה מדבר על משכון, מה המשכון אומר? אכן הלוות לי 100, אבל יש לך משכון שמאפשר לך מה לעשות? ש50, נמשוך אותו חזרה. שטר, כך הוא הבין אותו. שטר, יש לך יכולת למשוך אליך את מה שכתוב בשטר, ולכן בוא נגיד לך, אז תתבע רק את השאר. אבל באיתור, ההשוואה שהוא עורך, הפשטות של הדברים, שהאיתור מבין שהשטר והמשכון הם פועלים כמו פירעון, כי הם מכשירי גבייה. כך הוא נראה. תראו מה אומר מיגש. ורבינו אבן מיגש כתב בקידושין גבי נסחה, מנה אין כאן, משכון אין כאן. הוא מפנה לאיזה גמרא? קידושין דף ח' עמוד ב'. דמאן דעודי במקצד וכפר במקצד ואנח לי משכון והוא מקצד דעודי לאו הילכו. למה? כי מה אומרת הגמרא? מדאמר הכה מנה אין כאן, משכון אין כאן. כי מה אומרת הגמרא שמה? שאדם שאומר לאישה התקדשי לי במנה, אבל הוא נותן לה את המנה. למה הוא נותן לה במקום זה? משכון. אומרת הגמרא היא לא מקודשת. למה? מנה אין כאן, משכון אין כאן. בלשון אחרת, מה אומרים מיגש? אני לא רואה את המשכון כמו המאות המקוריות. כן? הרי מיגש, באיזה שפה מדבר? אחד או שתיים, תעזרו לי. אחד, נכון. הרי מיגש אומר, משכון, לו משכון היה, שהמשכון אומר שהכסף מונח אצלי. אם זה מה שמשכון היה אומר, וואלה, אז מה אתה תובע אותו? אבל היות והמשכון הוא לא מוצע ככה, אלא המשכון מוצע כמכשיר גבייה, לכן אומר הרי מיגש, זכותי לתבוע. אם זכותי לתבוע, זה שיש לי משכון שמאפשר לי לגבות, זה עדיין לא מוחק את זכותי לתבוע, ולכן זה לא הלך. כי הרי מיגש כנראה חושב על הלך יותר בכיוון של ההגדרה הראשונה, של תביעה מוטעת. הוא ממשיך ואומר, ומעשים בכל יום, דמחייבים בה שבועת התורה. וענן בריר נעלה בירושלמי, מנה אין כאן, משכון אין כאן, ביטרי לישן. אז הוא אומר, בעל האיתור, כבר טיפלתי בגמרה בקידוש, הם עזבו אותי. בא הרן, קצת השתירו אותו, ומה הרן אומר? רוב הראשונים דחו את הרי מיגש בתחייה מאוד פשוטה. שהמקרה בקידוש שנחת הוא לא בסיס לדבריו כאן. ואיזה סיבה? סיבה פשוטה. כי בקידוש שנחת אף פעם לא היה מה? קדשי לי במנה וקחי משכון. מה לא היה אף פעם? לא היה אף פעם מנה. אם אף פעם לא היה מנה, לכן המשכון שם לא מצליח מה לעבוד? תפיסה של החוב. זה הכל וירטואלי. אתה אומר לה, קחי מניות. תקחי מניות, זה אופציות. לכן הוא לא תופס. אבל אומרים רוב הראשונים שחולקים על הרמיגה, שהם אומרים, אבל אם אדם מלווה לחברו מנה ממשי, והחבר נתן לו תמורת זה, מה? משכון. המשכון הזה היות והוא תמורת חוב אמיתי, אז אתה גם יש לך קניין בו, אני רואה אותו כמגלם את הכסף האמיתי שנתת, ולכן אני יכול להגיד אתה תובח חפץ שאתה כבר זכית, כי המשכון הוא החוב. אתה תובח חפץ שהוא אצלך, מה אתה תובח? כלומר, שימו לב, הראשונים האלה לא חייבים לחלוק על הנחת הרי מיגש שתביעה מוטעת הוא היסוד של הלך. הם רק טוענים שמשכון מה מהווה? משכון הוא החוב. אז אתה תובע משהו שהוא אצלך. זה לא גרוע מהדברי רשי שהכסף המקורי עדיין נמצא. זה גוף הכסף. האיתור לעומת זאת, היות והוא עושה השוואה לשטר, אז מה עולה בבירור בדברי האיתור? שהאיתור לא חשב שזה שאלה איך לפרש משכון, אלא מה חשב האיתור? שאני עובר לשתיים, זה משכון, צודק הרי מיגש, שמשכון הוא לא נחשב החוב, אז מה? עדיין יש לך מכשיר גבייה? יש לך ביטחון שאתה תזכה במשפט? יש לך ביטחון שהכסף יגיע אצלך? מבחינתנו, בוא לא נדבר על זה. לא כי זה כבר פרוע, לא כי אתה תובע משהו שאף פעם לא נתת. השפה של האיתור היא שפת שתיים, ועדיין הוא חולק על משכון. ראשונים האחרונים, איזה מין ראיה הבאת? יש שני סוגי משכון. לעומת זאת, מי מגן על הרי מיגש ואומר שכל אלה שיקשו לא הבינו כלום? הרן. כן, מה עיקר הטענה של הרן? מה הרן טוען?
שהוא מבין שונה את העניין של המשכון.
נכון. שמעת? בוא תגיד, לא? נכון. בוא נקרא את זה בפנים. בסדר? מה אומר הרן? בוא צריך למצוא אותו בקובץ הזה. אתם איתי או שאני לבד? תגידו לי.
מה שהמשכון, תלוי מתי המשכון ניתן.
כן, אומר הרן את הדבר הבא, אני קורא אותו. אני צריך למצוא, הנה, חידושי הרן בא ומציע. בא, בוא נמצא את זה. אומר הרן, כך, הנה. ואחרים דחו, דאין הנידון דמי לראיה, דעתם לא נתחייב במנה, הוא אף פעם לא נתן לכסף. אף המשכון אינו כלום, דכיוון דאין כאן חוב, מנה במה יהיה נתפס, משכון זה, אבל כאן שכבר נתחייב לו והניח משכון עליו, משכון יש כאן וכאן עליה. ולפי דעתי יפה אמר רב רבי יוסף הלוי ז"ל, אלו שדחו סברתו לא ירדו לסוף דעתו. למה? דקייבן דקיימה לן דמילווה אינו קונה, כי דמרים הפרק האיש מקדש ושווים במחר שזה קנאו, ומי ולא צה נקנה במאי קנאו, נמצא שמשכון זה אינו נקנה באותו מילווה. וטוען הרן, שיות ומין ולא יודע לקנות, טוב, עסקנו בזה בקידוש עם גב עמוד ב', אז לכן, איך משכון יכול להפוך לרכושו של של המלווה? או במילים אחרות, משכון תמיד, תמיד, תמיד מה יהיה? מכשיר גבייה. אם הוא תמיד מכשיר גבייה, הוא מאפשר תביעה. אם הוא מאפשר תביעה, הוא לא הלך, כי מה זה הלך של הרי מיגש? זה ולא זה. זה בגדול הטענה שלו. יש גמרא מפורשת שבעל חוב קונה משכון. כלומר, הגמרא בעצמה אומרת את זה, ממרא של רבי יצחק. אז הוא אומר ככה, דחי אמרינן, אני קורא, דבעל חוב קונה משכון, הנמילי במשכנו בשעת הלוואתו, משום דקני למאותיו, כי דמוכחה, היית אמרינן פרק השולח, גבי מלווה על משכון, דינו משמת, שנקני לכד רבי יצחק, דמר בעל חוב קונה משכון, אפילו משכנו בשעת הלוואתו. ותאמה דמילתא משום דמעותיו קונות לו משכון, אינה ממשכנו שלא משת הלוואתו, כאן אלה משום דגוביינה דבי דין עתה אלי ידי, וגזירת הכתוב ודוקם אלה כדבי צרק דבי לכאילו יגבור בי דין. שמחי אמרינן וכו'. אבל כשנתן לו ולמלווה משכון שלא משת הלוואתו, כיוון שהמלווה אינו קונה, הוא במה יקנאו מלווה. פה הוא מקביל, זה חילוק שמופיע בגמרא, שדינו של רבי יצחק מוגבל למשכנו בשעת הלוואתו. מה אני אסביר? הגמרא מבדילה בין משכון שניתן בשעת ההלוואה לבין שלא בשעת ההלוואה. בגדול הר"ן מסביר בצורה מסוימת, אפשר להסביר את זה קצת אחרת, אבל הדברים הם בעצם אחד. הר"ן אומר, אם אני בשעת ההלוואה נותן לך משכון, אז מה אני יכול לומר על המשכון הזה? שהכסף קנה אותו. מי קנה אותו? הכסף. לעומת זאת, אם אני נותן לך אותו שבועיים אחרי ההלוואה, מה קנה אותו? מה, חוב? חוב, לא יודע לקנות. אפשר גם להגיד זה קצת אחרת. כשאדם מלווה כסף ובאותו זמן נותן משכון, מה אני בעצם אומר? זה בעצם לא, זה לא משכון, אלא זה באמתו של דבר, מה זה? פעולה של מחירה. באמתו של דבר, מכרתי לך חפץ. כשאני קונה בחנות חלב, אני נותן לו כסף ונותן לי חלב, כן? זה בעצם מה שעשיתי. אלא מה צריך לומר, אז למה זה נקרא משכון? יש ללווה זכות מה לעשות לחפץ שלו? לבדות אותו אחר כך. יש לך זכות לקנות אותו חזרה. את החלב שלי במקולת, יש להניח שאני אשתה אותו עד שבא למקולת וקש. אבל אתה יכול לקנות אותו חזרה. לעומת זאת, מה קורה שלא בשעת הלוואתו? זה לא, ככה טוען הר"ן, זה לא מהווה משהו שאתה יכול באמת לקנות אותו. אני יכול להגיד, כל עוד שאני לא פורע את החוב, אתה מבקש איזה ביטחונות. זה כמו שכשאתה מצלם ספר בספרייה הלאומית, ומוציא אותו מהעולם קריאה, אז לא רוצים שלא תגנוב את הספר. אז מה לוקחים לך? תעודה מזהה. למה תעודה מזהה? כי זה שווה איך הספר? לא. אלא שאם לא תחזיר את הספר, אז מה יעשו? יתפסו אותך, לא יודע, כן? כאילו זה לא ניסיון לפרוע, כן? בגדול, הטענה של הר"ן, בוא אני רוצה להסביר את ה... בסוף התרשים זרימה, בסדר? יש פה שאלה אחת והיא, האם משכון הוא נקנה והחזקה במשכון כהחזקה במיל בעצמו, או אם אני אומר שמשכון זה לחץ לגבות, זה מכשיר גבייה נקרא לזה, יותר טוב. בסדר, זה ברור שני ההבדלים האלה? זאת שאלה אחת שעומדת כאן על הפרק. הרי ניגש, מה חשב? שתי הנחות. הרי ניגש גם חשב שמשכון הוא מכשיר גבייה, וגם חשב שזה לא מספיק להלך, כי מה הלך צריך? את אחד. האיתו, מה חשב? שאומנם זה מכשיר גבייה, אבל זה מספיק להלך, למה? כי הלך זה שתיים. לשתיים מספיק מכשיר גבייה. ברור? הרן... הרבה ראשונים שחולקים על הרים יגש
גם הרן מדבר אבל
שהאילך הוא שתיים. הרבה ראשונים שחולקים על הרים יגש שהרן הביא, הם חושבים מצד אחד שהאילך הוא רק אחד, אבל הם אומרים לא הבנת את משכון, משכון זה אחד, ולא זה משכון הוא אחד, הוא תמיד יספיק להאילך. בהרן ומה הוא אומר? תלוי שעת הלוואתו, לא שעת הלוואתו. בסדר? כלומר, בעצם על הפרק, כדי להבין את המחלוקת על משכון, עומדות על הפרק שתי שאלות.
רגע, אז מה תהיה משכון שלו בשעת
הלוואתו?
סליחה? מה תהיה משכון שלו בשעת הלוואתו?
לדעת הר"ן, משכון שלו בשעת הלוואתו הוא רק מכשיר גבייה. ולכן הוא לא מספיק להילך. ובגדול, כדי להבין את הדיון של הראשונים במשכון, חייבים לעסוק בשני נושאים. נושא אחד הוא מה זה משכון. אין משכון הוא מכשיר גבייה, או משכון זה בעצם פירעון החוב. אם המשכון הוא החוב עצמו, הוא אמצעי לחץ. שאלה שנייה היא, מה אני צריך בשביל להחשיב דבר כהילך? האם להילך אני דורש שהחפץ המקורי בעלות מלאה לתביעה, שזה מה שקראתי אחד, תביעה מוטט, או אם להילך מספיק מכשיר תביעה? בסדר? רק בהבנה של שני הנושאים, אנחנו מבינים את השיטות השונות של הראשונים. בסדר? התמונה ברורה יחסית, גרשון, אתה איתנו? כן? אוקיי. בסדר, בגדול זה ברור שזה הזדמנות גם להשלים קצת את שטר באור זרוע. כי מה היה כל הבסיס של דברי של דברי האיתו? מה היה כל הבסיס שלו? הגמרא ששטר נחשב אילך. מה רש"י או כל המודל של תביעה מוטעת, בכלל, איך הוא בכלל יכול לגשת לגמרא הבאה ששם הגמרא אומרת ששטר נחשב
הקרקעות.
ששטר נחשב הלך, למה? כי...
הקרקעות.
אז בוא, אז מה חשב האיתור? זה נראה בבירור באיתור. מה האיתור חשב? יאללה, השוואה למשכון. ששטר נחשב הלך, למה? כי הוא מכשיר גבייה, אז מה? אז זה סגור. זה נסגר, אומנם זכותך לתבוע, זה כבר נסגר. כן. לעומת זה, מה חושבים ראשונים לכם? אז פה דביר אומר בצדק, שכבר מסתכלים ברש"י עצמו, בדלת עמוד ב', ואת זה יגיד במפורש, כזעקה גדולה ומרה, יגיד את זה האור זרוע, שרש"י הדגיש את העובדה ששטר נגבה מקרקע. מה רש"י אומר? זה דיבור מתחיל תמה דאמר שלוש. אומר רש"י, דקייבן דכל הודעתו בשטר כתובה, דשטר נמי שתיים משמע, בכל משמעות השטר הילכו, שרי הקרקעות משועבדים על כך. אז מה רש"י עושה? כדי לתאר את שטר כהילך, בא רש"י משתמש בשיעבוד. פה משהו על הסוגיה הבאה, מי שהתחיל להכיל את סלין דינרין. יש שם בגמרא שלוש דעות, איך לפרש את הפטור בשתיים. האם הפטור בשתיים בנוי על הילך? האם הפטור בשתיים בנוי על דקמסאי אלי שטרה? או האם הפטור בנוי על כפירת שיעבוד קרקעות? ואחד מהדברים שבולטים למי שכבר למד ולמי שלומדו, שבסופו של דבר אי אפשר להפריד בין שלושת האופציות, אלא אחד מחלחל לתוך חברו. ככה למשל, מה עשה פה רש"י? במסגרת הדעה שבשטר של שניים, סלין דינרין, לא נשבעים, אז מה רש"י אומר? זה, אתה פטור כי זה הילך, אבל למה זה הילך? כי זה קרקע, כי יש שיעבוד. הוא לקח את שלוש והכניס אותו לאחד. תוספות, שהם מנסים להסביר את רבי עקיבא, שזה משיב עבדה. אז מה התוספות אומרים? לרבי עקיבא, למה יש לך משיב עבדה? שתוספות חושבים שזה מיגו, כי מסייע לך השטר, רגע, מסייע לשטר הזה ההסבר השני. בסופו של דבר, מה שמאוד מאוד בולט בלימוד המטילי של סלין דינרין זה שראשונים מכניסים, מפילים את המחיצות, את החומות, מעבירים ככה מאחד לשני, כי ההנחה היא שבעצם שלושת האמירות נכונות, ואחד לפעמים אחד זקוק לחבר שלו. אבל בגדול, מה הכיוון שעולה בדברי רש"י? שהסיבה שבשטר הוא הילך, הוא לא בגלל שהגבייה בטוחה, שיש לך מכשיר גבייה בלבד, אלא יותר מזה, הוא קשור גם בשיעבודים. אלא מה, כדי להבין את זה, שישתבץ עם רש"י, כשהוא יהיה דומה לא רוצה להתאמות, חייבים להבין מה זה שיעבוד. כן, ופה אומרים תוספות, אומרים סליחה לא תוספות, אומר האור זרוע, בוא נראה את זה בפנים. מה אומר האור זרוע? אני קורא את זה. האור זרוע אומר, ואם תאמר מהי פריך גבי סלין דינרין, זה שורה 10, והשטר כמן דמודה בה כהלך דמי. מה זה? זה שטר לכאורה אומר שאתה יכול לגבות את הכסף בעתיד, אבל אמרתי שאם אדם פורע את החוב זה לא נקרא הלך. אז מה בכלל הגמרא רוצה? הוא אומר, היו לו קשיא כדפי ראש רש"י זצ"ל, הילך הוא שהרי הקרקעות משועבדות על כך. וכך אבי אלי הילך, שבשעה שהלווה הוא וכתב לו השטר והיא שעתה, נשתעבדו לו נכסי לווה למלווה, והווה אלי כאילו קרקע זו הלווהו, והווה הילך. וכן לכמן בפריך למען אמר הילך פטור קרקע, אמה איצטריך קרא למיעוטי משבועה, הכל קרקע הילך הוא, התמנמי כשתובע אותו, מכרת לי אלו שני קרקעות, והוא משיב, לא מכרתי לך אלא אחת. התמנמי מידן דקן ימיני אבלה כמפקיד הקרקע בידי, וכך התברר לנו, זה לא מקרה הילך, אליך שמחזיר לי אותו דבר עצמו, מה שהלווה או מה שהפקיד אצלו. ומה בעצם עולה מדברי האור זרוע? איך הוא מבין שיעבוד של קרקע?
בואו קצת נחדד את זה. קצת יסודות בדיני שיעבודים.
למה שטר הוא הילך? אז מה כנראה עולה מדברי העיתון? בואו נזכר. למה שטר הוא הילך? כי מה יש לך ביד? אתה הולך לגבות אותו. מה ביד? מתי שאתה רוצה תמיד השטר לבית דין, והם יוציאו פסק דין שאתה זורק, אין מה להתווכח על זה כל כך. לעומת זאת, מה רש"י אומר? לעומת זאת, מה רש"י אומר? כי יש שיעבוד קרקעות. אז מה? אז מה אני יש שיעבוד קרקעות? לרש"י, מה הרמה שאני דורש כדי להפוך מקרה להילך? מה הרמה שאני דורש? שהחפץ המקורי הוא אצלך, שאין לי מה לתבוע. אבל לכאורה, גם אני מדבר על שיעבוד קרקעות, איך לכאורה? מה עובר לכם בראש שאתם שומעים שיעבוד? שאני הבאתי לך כסף, ועכשיו את הכסף הזה עתידי, אני אוכל לקחת אותו מקרקע, זה מה שאני קורא מכשיר גבייה. אבל לרש"י זה לא די כדי להפוך מקרה להילך. אז מה רש"י חייב להניח? שזה יותר מזה. מה אומר פה האור זרוע? אומר פה יסוד גדול מאוד בהבנת שיעבודים. האור זרוע אומר שכשאתה משעבד קרקע בשטר חוב, אתה לא נותן לך אופציה של גבייה עתידית שיש לך מאיפה לקחת, אלא הוא מתאר את זה אחרת. אני כאילו קונה קרקע ממך, ואת הקרקע הזאת מה אני עושה? מה אני עושה עם הקרקע? אני משאיר אותו אצלך, אני מפקיד אותו אצלך, ואני הולך לראות מה הולך לקרות. לדעת האור זרוע, העולם של שיעבוד, בואו נראה איך שיעבוד עובד. שיעבוד, אפשר להגיד ששיעבוד עובד כמבטיח, זה לא כותב, כנותן ביטחונות לגבייה עתידית. זה דרך אחת להבין. הדרך הזאת היא לא, היא לא, היא לא מספקת לרשי. כי אם אני אומר, תשמע, אני הבאתי לך כסף, אבל מי אומר שאתה תיתן לי אותו בעתיד? אז מה אתה אומר? יש קרקעות, אל תדאג, הקרקע לא תברח. בסדר. אבל עדיין לא גבית. לדעת רשי, זה אומר, זה מחייב פרעון, יש זכות לתביעה, זה לא אלא. וכן באור זרוע בעצם מחדש שלרשי חייבים להביא שיעבוד בצורה אחרת, בצורה יותר רדיקלית. כן, איך הוא מבין שיעבוד? באיזה אופן? אז אני קורא פעם את הלשון שלו. בהו שעתה נשתעבדו לו, נכסה לו ולמלווה, ואב אלה כאילו קר כזו הלוואו. כן, איך הוא מפרש את זה? שיעבוד, אני קונה ממך קרקע בשווי של החוב, ואת הקרקע הזאת, עכשיו מה אני עושה? שישאר אצלך לחודש הקרוב. בסוף החודש אנחנו נראה, הוא לא סתם אמר קרקע זה הלוואו. אם אתה לא מחזיר את החוב, אני לוקח חזרה את הקרקע שלי כבר שלי. לעומת זאת, אם אתה רוצה לתת לי כסף, בבקשה תתן לי כסף. אבל בגדול האור זרוע מתאר ששיעבוד זה קניית קרקע של הלווה על ידי המלווה, והוא מלווה לו את הקרקע. יוצא שכשאני נמצא בקרקע, תראו, זה בעצם חוזר למודל המשכון שקודם דיברנו עליו, בדיוק ברן או ברי מיגש. האם קרקע זה מודל של מכשיר גבייה? כלומר, יש תביעה של החוב ואתה נעשה לפרוע, אתה אומר, אפשר לסגור את המקרה כי יש לך דרך לפרוע. אם אני אומר יותר מזה, מראש המקרה לא קיים, איך אתה תיארת אותו, למה? כי הקרקע כבר שלך. ופה בא האור זרוע וחד משמעית אומר שדעתו שיעבוד זה קניין. אתה קונה קרקע, לכן הוא דומה למודל של הלך של רשי. כשנושא הזה תדעו לכם, העסיק מאוד את סבי הגריד באגרות שלו, יש ספר שלו, אגרות הגריד הלוי, זה אגרות הלכתיות, שם הוא רוצה לקלוט את זה בתוספות, בגיטין דף ג' עמוד ב', שהם דנים בשאלה, האם אפשר חוב בעדי מסירה, אני רוצה להסביר את העניין בקצרה, וזה נסיים, האם אפשר חוב בעדי מסירה, הוא גובה מנכסים משועבדים. עכשיו, הוא הייתה לו הנחה על הגריד, הנחה שהייתה נראית לו אקסיומטית, ששטר בידי מסירה לא יכול להיות שטר ראיה, יכול להיות רק שטר קניין. כי מה מוכיח חתיכת נייר שיש עדים שמלווים אותו בעל פה? זה מין ראיה זאת. לעומת זאת, כדי להפוך שטר לשטר בידי לשטר ראיה, אני חייב שהעדים יחתמו בפנים, וזה היה בטוח. לפי תפיסתו, עדי חתימה נדרשים להפוך שטר לשטר. אם מישהו מוכן לדבר על שטר שהוא בידי מסירה, זה רק שטר קניין, לא שטר ראיה. עכשיו, רק על זה הוא הסביר שאותה דעה ששטר חוב יכול להיות בידי מסירה. מה זה אומר? שאיך הם תופסים את שטר חוב? כשטר קניין. מה השטר קונה? התשובה שלו הייתה, השטר קונה את השיעבוד. אני קונה את השיעבוד. לעומת זאת, מי שאומר ששטר חוב חייב להיות בידי חתימה, אז מה כנראה התפיסה שלו? שאני לא קונה את השיעבוד, אני נותן לך ראיה שתאפשר לך לגבות עם הראיה הזאת. אז בגדול הוא נטה לחשוב שזה תלוי, אני חוזר על הפקמינה, תלוי בשאלה האם שטר חוב יגבה מנכסים משועבדים כשהוא רק בידי מסירה. כן? אותה דעה שכן, הוא נטה לפרש, כי זה שטר קניין, ושטר קניין הכוונה, השטר קונה את השיעבוד, שטר קונה קרקע. בסדר? בואו נעצור כאן. אני מקווה שהתמונה הולכת ומתבהרת, אני חייב להגיד בכנות, אני לא בטוח מה אחוז הנמצאים פה שנמצאים איתי. יש לי בקשה, כל מי שמתקשה שיבוא אליי, אני אעשה לו סדר המחשבות, בסדר? אבל בגדול אנחנו הגדרנו מה זה, מה זה הילך? ראינו שתי תפיסות, ומחקתי, שתי תפיסות יסוד של הילך, שזה נגזר את השאלה באיזה מקרה. האם הילך אומר תביעה מוטעת, או האם הילך אומר תביעה מוצדקת, פרעון חלקי, איפוס של התביעה תתבע מחדש. זה בגדול שתי התפיסות היסוד. הדעות המצמצמות יותר, שהילך הוא דווקא התביעה מוטט, הם יצטרכו כל הזמן לייצר מקרים שהילך יהיה מוגבל, יהיה מצומצם הדיון, למקרים שאני יכול להגיד, תבעת הדברים שהם בעצם אצלך, אז אתה לא יכול לתבוע אותם. אז במין וראינו את הבעייתיות של זה. האם אפשר להגיד שהכסף שלא השתמשת נחשב שהוא אצלך? כן? בפיקדון יותר קל להגיד את זה. כן? במשכון, הפשטות שהדעות האלה יגידו שמשכון לא נחשב הילך, למרות שהגבייה בטוחה. הוא לא נחשב הילך, כי המשכון הוא מכשיר שפורע, הוא לא מכשיר שאומר מראש התביעה לא מוצדקת. אלא כן נגיד שמשכון הוא נחשב שהחוב אצלך. זה צריך ללמוד את כל דיני משכון, לא ניכנס לזה במסגרת של שבר מציע. אבל בגדול, הדעה הזאת, שם היא תיקח את הכל, וגם שטר, הגמרא בהמשך שטוענת שמלווה בשטר הוא נחשב הילך, הוא מתוך תפיסה, כפי שהאור זרוע מסביר את רש"י, שזה בנוי על הקרקעות, שבעצם אתה קנית אותם, ובעצם אתה תובע קרקע שכבר הייתה שלך קודם לכן. ולכן זה הילך. לעומת זאת, הראשונים האחרים שאמרו לו, הילך גם אומר זכותי לקחת תביעה, לאפס אותה באמצעות פירונות, הם יותר קל להם להרחיב את הגבולות של הילך, יותר קל להם להגדיר כמשכון כהילך. הנה יש לך מכשיר גביע, שטר הם מסבירים בקלות איך שטר הוא הילך, וגם הם אומרים על מי, ואם אני פורע, בבקשה, אני יכול לאפס. כאמור, יכול להיות שיש את שתי התפיסות, יש גם מקרה כזה, גם מקרה כזה, בעיקר ראינו את זה על פיקדון, שהוא דווקא אם הוא, שאפילו אם הוא קיימה באגמה, לעומת מילווה שדווקא אם אתה פורע במקום. זה יכול לעצור כאן, מחר. קודם כל מי שקשה לו, לא קשה שהוא חלש. רק רוצה יותר שאני אבהיר לו, בסדר, שיבוא אליי, ואנחנו נתחיל לעבוד על הרעיון של הגמרא. בסדר, סלין דינרין, ניכנס פה, אני אתן לכם דף מקורות מסודר, גם להבין את המהלכים של הגמרא, וגם להיכנס יותר לתוך העולם, בעיקר של הכפירת שעבוד קרקעות, מה זה כל הסיפור הזה של השטר. האם לא רצחנו את מודל המקצת ברדות של הגמרא, בלימוד פשוטות. בסדר? תעבור.